שלום לכל הצופים היקרים. הפרשה שלנו פרשת חיי שרה, ונדבר היום כמה חידושים, ביאורים, מדרשים וסיפורים מרתקים ומעניינים מאוד מאוד מהפרשה. הפרשה פותחת בפסוק ויהיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים שני חיי שרה, ותמות שרה בקריית ארבע חברון בארץ כנען וכו'. כלומר, התורה מספרת לנו פה, שרה אמנו נפטרה בגיל 127, היא נפטרת, אברהם אבינו רוצה לקבור אותה בחברון. אגב, על הפסוק הראשון, על המילה הראשונה בפרשה, ראיתי הראש אומר, ויהיו חיי שרה. כמה גימטריה של המילה ויהיו? ויהיו גימטריה 37. 37 שנה ויהיו חיי שרה. כגימטריה את המילת ויהיו, זה חיי שרה. אלו החיים של שרה. כלומר, כך וכך שנות חיה של שרה אימנו. מה זאת אומרת? הוא מסביר את זה על פי דברי הגמרא. הגמרא אומרת שמי שאין לו בנים חשוב בר מינן כמו מת. ולשרה אימנו הרי לא היה בנים עד גיל 90. ואם כן, מגיל 90 עד גיל 127, כמה שנים יש? 37 שנה. אם כן נמצא שהחיים, הזמן שבו היא כן הייתה נקראת שיש לה חיים, זה 37 שנה. אז ויהיו חיי שרה. 37 שנה אלו באמת חיי שרה. ותמות שרה בקריית ארבע היא חברון בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. המדרש אומר על הפסוק הזה, משמת השרה התחיל אדם הראשון לדבר ארמית. ולכאורה נשאלת השאלה, מה הקשר בין מיתת שרה לאדם הראשון לדבר ארמית? מה הקשר בין הדברים? אלא מתרצים המפרשים, אחרי שאדם מת, הוא עולה לעולם העליון, והוא רואה שם את אדם הראשון. הוא אומר לו, למה חטאת בעץ הדעת? בגללך נגזרה על כל העולם מיתה. בגללך על כל בני היקום נגזרה מיתה. זוהי כללה גדולה מעין כמותה. והכל בגללך. מה אומר לו אדם הראשון? אומר לו אדם הראשון, לא נכון. כתוב כבר בפסוק, איש בחטאו יומת. ובוודאי שיש לך חטאים. הרי אין אדם שיעשה טוב ולא יחטא. נכון? בוודאי שיש לך חטאים, אז אתה מת בגלל עצמך. בגלל העבירות שלך, בגלל העוונות שלך, בגלל הבעיות שלך. אבל שמת השרה, הרי ידועה דרשת חז"ל, שלמה כתוב 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים עוד פעם את המילה שנה? בגלל שבת קוף, כלומר בת 100, כבת 20 לחטא. כמו שבבית דין של מעלה לא מענישים עד גיל 20, כלומר, ובעצם כמו, כאילו, כביכול שאין לה חטאים. ככה גם כששרה אמנו הייתה בת 100, בבית דין של מעלה לא היו מענישים אותה, לא הענישו אותה על שום דבר, כי לא היה על מה. אבל, בתרגום, ואם כן, אדם הראשון, מה הוא יכול לענות לשרה אמנו? רגע, אני לא חטאתי, התורה מעידה עליי. לכן אדם הראשון התחיל לדבר ארמית. שמה, בתרגום שהוא בארמית, לא כתוב 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים. כתוב רק ויהיו חיי שרה 127 שנים. ולכן אדם הראשון התחיל לדבר ארמית. אברהם אבינו מבקש מבני חטא שיבקשו מעפרון שימכור לו לאברהם אבינו את חלקת השדה שיש לו, את המערה. שבה קבורים אדם הראשון וחווה, כמובן שהם לא ידעו את זה, או שהם ידעו ולא יחסו לזה חשיבות, מסתבר שהם לא ידעו את זה. באמת, עפרון מציע בחינם, אבל אברהם אבינו כבר הקדים אותו. כשהוא ביקש מבני חטא, הוא אמר, אני לא מוכן לקחת את זה בחינם. בכסף מלא יתננה לי, בתוככם לאחוזת קבר. בכסף מלא יתננה לי. מצינו בהיסטוריה היהודית עוד פעם שהיה קבר נחשק. מקום גבורה מאוד מאוד נחשק. איפה זה היה? בעיר פולנאה שהייתה באירופה. כמובן לפני המון 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 שנים, הרבה הרבה כמובן גם לפני השואה, לפני בערך כ-250 שנה. שם באירופה היה להם מושג שנקרא מוכיח. מה זאת אומרת המוכיח? אדם שמינו אותו לשם, לצורך העניין, שיוכיח את בני העיר, את בני העיירה, על המעשים הלא טובים שהם עושים, כי לפעמים אנשים חיים ככה, וכל אחד בעבודה שלו, כל אחד בעסקים שלו, וצריך שיהיה מישהו יגיד ויאמר, היי, רבי סי, אתם עושים לא טוב בדבר הזה, אתם עושים לא טוב בדבר הזה. ואותו מינו, קראו לו רבי לייב, ואותו מינו להיות המוכיח. קראו לו המוכיח מפולנה, הוא היה כמובן תמיד חכם עצום, בקיא בתורת החסידות, הנגלה והנסתר. יום אחד, המוכיח עובר ליד בית הקברות של העיירה והוא מריח ריח גן עדן. כמובן זה לא ריח שכל אחד מאיתנו יכול להריח, אלא זה ריח רוחני. הוא מריח ריח כל כך כל כך נעים, והוא עניין אותו מאיפה זה הוא הולך אחרי הריח, והוא רואה הריח נובע מקבר מסוים שרק נכרע, כלומר קבר חדש שלא קבור שם אף אחד, אלא רק קבר, מקום לקבורה. הוא הולך לבית לחברה קדישה ואומר להם שהוא רוצה להיקבר פה. הם פתחו את הספר, אמרו לו לא, המקום הזה כבר תפוס לאיזה אברך אחד. הוא הלך לאברך, רצה למתוק, אמר מה זה בטח איזה צדיק יסוד עולם ששם לב לריח הזה לפניי, או שהוא בזכותו, בגלל שהאדמה כבר רוצה לקבל אותו, לכן יש ריח כל כך נעים. הוא הלך, בדק את המעשים של אותו אברך, ומה התברר לו? שאותו אברך נוהג לעלות פעם בחודש למקום שהוא קנה לעצמו לקבר, להתייחד עם עצמו, מה שנקרא, עם יום המיטה. הוא זוכר את יום המיטה, כי הרי ידוע שישנה סגולה מאוד מאוד ידועה, זה כתובה גם בגמרא, שסגולה לאריכות ימים, לקנות קבר בחיים. מה בעצם הרעיון שעומד מאחורי הסגולה הזאת? אדם קונה קבר ואז אומר לעצמו, רגע, יום אחד כולנו נשכב שם. אז ממילא הוא חוזר בתשובה, מתכפרים לו העוונות, ועל ידי זה מאריכים לו ימיו ושנותיו, ככה הגמרא אומרת. אותו אברך באמת נהג לעשות ככה כל חודש, הוא היה עולה, זוכר את יום המיטה שלו, עושה וידוי, עושה תשובה, מפזר מטבעות מסביב הקבר, ואחר מכן הוא היה מחלק אותם לצדקה. הרב מפולנאה, המוכיח מפולנאה, כל כך נהנה מהמנהג הזה, ואמר לו, תמכור לי חצי מהקבר שלך, אני רואה שאתה לא מסכים למכור את הכל, תמכור לי לפחות חצי. אמר לו, טוב, בסדר. הסכים למכור חצי, אמר, אברך הזה אמר, אני אזכה להיקבר ליד הרבי מפולנה. באמת, לאחר כמה שנים נפטר האדמו"ר המוכיח מפולנה. הגיע לעיירה רב חדש, קראו לו התולדות יעקב יוסף מפולנה, אחד מגדולי החסידות, שכל גדולי החסידות הוגים בספריו. אחד מהספרים הכי עמוקים בחסידות. באמת, התולדות יעקב יוסף מפולנה הנהיג את העדה, וכשהגיע יום ההילולה, יום ההזכרה של המוכיח מפולנה, הוא גם כן עלה לקבר, הוא מריח ריח גן עדן. הוא הבין שזה מהחלקה שנמצאת פה ליד המוכיח. הוא הלך לחברה קדישה, אמר להם, אני רוצה להיקבר פה ליד המוכיח, אני רוצה לקנות את הקבר. אמרו לו, הרב, זה כבר שייך לאיזה אברך אחד. הוא הלך לאותו אברך, אותו אברך אמר לו, הרב, אני רוצה את זה, חצי כבר הבאתי למוכיח. אני מבין שאתה רוצה את החצי השני, אבל זה בשבילי. אמר לו הרבי, התולדות יעקב יוסף מפולנה, בוא נעשה הסכם שנתחלק בזה, שתינו נקבר באותה חלקה. איך אפשר? אל תדאגי, אי אפשר. באמת, הם עשו הסכם, ועוד דבר התולדות יעקב יוסף הבטיח לו, אריכות ימים ושנים. באמת, הם חתמו על זה, ולאחר כמה שנים התולדות יעקב יוסף מפולנה נפטר. איפה קברו אותו? בחצי השני של הקבר. איפה שהיה אמור להיות קבר אחד, היה שתי קברים, עשו להם אוהל, התולדות יעקב יוסף מפולנה והמוכיח מפולנה. מקום קדוש. כשהאברך הזה הגיע לגיל סבא, הוא קרא לחברה קדישה אליו וציווה עליהם, הראה להם את הכתב התחייבות שהבטיח לו התולדות יעקב יוסף מפולנאה, שהוא ייקבר גם כן בחלקה שלו ושל המוכיח. הוא הראה להם, אם אתם רואים, הוא בירך אותי גם פה באריכות ימים. ועוד אחד מהסעיפים שהיה שם, התולדות יעקב יוסף הבטיח לו מקום איתו ביחד למעלה. באמת, החברה קדישה אמרו, רגע, איך זה אפשרי? הוא אמר, התולדות אמר שזה אפשרי, אז זה אפשרי. ונפטר. הלכו לרב העיר, אמרו לו, הרב, מה עושים? מצד אחד זה שטר חתום. מצד שני, אין מקום. אנחנו רוצים והכל טוב ויפה, אבל אין מקום. אמרו להם, בואו נתחיל את ההלוויה ויהיה טוב. התחילו את ההלוויה, הספידו אותו כמו שהיה ראוי לו. הגיעו איתו לאוהל, היכן שהיו קבורים התולדות, יעקב יוסף מפולנאה והמוכיח. שמו אותו על שתי הקברים ביניהם, הרב אמר, תצאו כולם החוצה. רק יצא האחרון שבהם, התחיל רעש נורא והיום, מתוך המתחם של איפה שהיו קבורים התולדות יעקב יוסף והמוכיח. כולם הבינו שקורה שם משהו מאוד מאוד דרמטי, אבל לא היה להם איך לבדוק את זה. לאחר כמה דקות הם נכנסו, הם ראו משהו שלא ראו מימיהם. הקבר של התולדות יעקב יוסף זז מעט, הקבר של המוכיח זז מעט, ובאמצע מונח אותו אברך. המראה הזה, המחזה הזה, הנס הזה, גרם לכל כך התעוררות שם בקהילה, עד כדי כך שגם אחרי מיטתם, קרה נס כל כך כל כך גדול, כדי שהם יקיימו את מה שהם יוכלו, מה שהם הבטיחו לאותו אברך. רואים מכאן גם כן, כמו שאמרנו, כמו שיעקב, כמו שאברהם אבינו רצה כל כך את הקבר של מערת המכפלה של אדם הראשון וחווה בשביל אשתו, וגם בעצם בשבילו ובשביל יצחק ואשתו ויעקב ואשתו, גם כן יש פה עוד סיפור בהיסטוריה היהודית על קבר מאוד מאוד נחשק. עד לכאן החצי של הפרשה שמדבר על מיטת שרה. מכאן הפרשה שלנו פותחת בנושא חדש, השידוך של יצחק אבינו עם רבקה אמנו. אגב, ראיתי, אם כבר מדברים על שידוכים, צריך להיזהר מאוד 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 שלא לפגוע חלילה וחס בעניינים של שידוכים במשודכת או במשולח, כי העניינים האלה זה דברים מאוד מאוד רגישים. אחרי הכל זה החיים של בן אדם. זה עניינים מאוד מאוד רגישים, וצריך להיזהר מאוד מאוד שלא חלילה וחס להגיע לידי פגיעה. שמעתי סיפור פעם בימי המגיל מקוז'ניץ, היה איזה אחד מהחסידים שלו, שלו קראו לו רבי יוסף. אותו רבי יוסף בר מינן לא היה לו ילדים שנים רבות. ואשתו הייתה אומרת לו, נו, יש לנו רב גדול, תלך אליו. הוא אומר, אני הולך, הרב מברך, הרב אומר, כל פעם המגיד היה מתחמק. עד שפעם אחת רבי יוסף לקח הזאת קדושה, אמר לרב, הרב, אני לא זז מפה עד שהרב לא מבטיח לי ילדים. המגיד מקוז'ניץ ישב וחשב וחשב וחשב. אמר לו, אתה יודע מה? אתה מוכן לאבד את כל העושר שלך ואת כל הנכסים שיש לך כדי שיהיה לך ילדים? אמר לו, הרב, זה אני צריך לשאול את אשתי. הלך שאל את אשתו, אשתו אמרה בוודאי שמוכן, מה השאלה בכלל ילדים? בשביל זה אנחנו חיים. באמת? הלך למגיד מקוז'ניץ, אמר לו, כן, הרב, הוא מוכן. הוא מוכן לזה לאבד בר מינן את הנכסים שלו, את הבית שלו, כדי שיהיה לו ילדים. אמר לו המגיד, אם ככה אין בעיה, תיסע לחוזה מלובלין, ושם הוא יגיד לך בדיוק מה לעשות. באמת, הוא נסע אל החוזה מלובלין, החוזה מלובלין אמר לו, אני לא יודע על מה אתה מדבר, עדיין לא קיבלתי לזה איזה גילוי משמר, אבל תישאר פה. בעזרת השם, אם המגיד מקוז'ניץ אמר, אז בימים הקרובים אני אקבל לזה גילוי משמיים. באמת, אחרי כמה ימים, אמר לו החוזה, אתה יודע למה אין לך ילדים עדיין? כי היית פעם משודח עם נערה אחת, ועזבת את השידוך, והיא מאוד מאוד נפגעה עם זה, ובעקבות זה אין לו היום ילדים, בעקבות הקפדה של אותה אחת. הוא אומר לו, רגע, אז מה עושים? איפה אפשר למצוא אותה היום? אז הוא אומר לו, תקשיב, יש עוד כמה ימים יריד בעיר שנקראת בלטה. תיסע לשם ושם תפגוש אותה. אתה תראה אותה בוודאי, היא תגיד לך שזה היא. טוב, הוא כמצווה ועושה, נסע לעיר, לעיר בלטה, היה שם ביריד, כל הזמן של היריד לא קנה שום דבר, רק חיפש וחיפש ו... מי? מי זאת? איך היא נראית? הוא גם לא זוכר. עברו מאז שנים רבות. בשעות האחרונות ממש של היריד, שכבר כולם התחילו לקפל את הדוכנים, התחיל לרדת גשם. הוא כבר היה מאוד מאוד מודאג, מה אולי משמיים לא רוצים בתשובה שלו, לא רוצים שיהיה לו ילדים חס ושלום. טוב, ירד גשם, הוא נכנס לחנות שהייתה הכי קרובה אליו, ונדחקו לשם עוד הרבה אנשים ונשים, כל מי שהיה ביריד. לפתע הוא שם לב שיש לידו איזו אישה, אז הוא זז טיפה, כי לא צנוע, הוא עמד ממש צמוד לאישה, אז הוא זז טיפה. אותה אישה התחילה לצעוק עליו, הנה, תראו אותו, כשהוא היה צעיר, הוא היה משודח איתי וברח ממני, עזב אותי, גם עכשיו הוא מתרחק ממני, תראו איזה בן אדם רע. ככה היא צעקה מול כולם. הוא, במקום להתבייש, מה שכל אחד אחר היה קורא לו, הוא שמח כל כך, או, התחיל לרצות אותה, לבקש ממנה, סליחה, אני מתנצל, נפל לרגליה. אמר לה, אני מוכן לעשות מה שרק תבקשי ממני. רק תבקשי, אנא, תמחלי לי. היא אמרה לה, אני מוכנה למחול לך ולסלוח לך בתנאי שתלך לעיר הקרובה, שם נמצא אח שלה. אין לו כסף לחתונה של הבת שלו, תלך ותביא לו 200 זהובים, שזה בעצם היה הסכום של כל הנכסים שלו, של אותו רבי יוסף, ושל כל המזומנים שהיו בידו, והוא פשוט נשאר בעירום ובחוסר כל. תלך תביא את זה, אמרה לו, תלך תביא את זה לאח שלה. כמו שאמרנו, הוא אמר שהוא מוכן למסור את כל העושר שלו, את כל הנכסים שלו, את כל מה שיש לו בשביל שיהיה לו ילדים. הוא באמת הלך ועשה. הלך לעיר הסמוכה וחיפש שם את אח של אותה אחת ומצא אותו. נכנס איתו ככה לשיחה, ובין לבין האח, אותו אח סיפר שאין לו כסף להשיא את הבת שלו, והוא מאוד מאוד מודאג מזה. אמר לו, הכל בסדר, הנה ככה, הביא לו 200 זהובים. מסתכל עליו. מאיפה יש לך קודם כל סכום כזה עצום בנזיל, מה שנקרא, במזומנים? דבר שני, למה אתה מביא לי סכום כל כך גדול? אתה נראה לי גנב שפשוט מחפש להיפטר מהכסף. אז הוא אמר לו, לא, אני לא גנב שמחפש להיפטר מהכסף, אלא פשוט מאוד ראיתי את אחותך, הוא היה משודח איתה, ביקש סליחה על זה שהוא פגע, וזה מה שהיא אמרה לעשות. אמר לו, עכשיו אני בוודאות לי שאתה שקרן. אמר לו, למה? הוא אומר לו, כי האחות הזאת מתה, נפטרה לפני 15 שנה כבר. איך יכול להיות שראית אותה אתמול בשוק? אלא ודאי שאתה שקרן וגנב. הוא אומר לו, אני מבטיח לך. ואז הוא סיפר לו את כל הסיפור עם המגיד מקוז'ניץ והחוזה מלובלין, והם הבינו שפשוט היה פה מעשה ניסים, שמשמיים שלחו אותה כדי שהוא יבקש ממנה סליחה. רואים מפה כמה צריך להיזהר שלא חייב וחס לפגוע באנשים, במיוחד בענייני שידוחים. אליעזר עבד אברהם באמת הולך למצוא את השידוך ליצחק אבינו, הוא מגיע אל הבאר, לעת הערב, לעת צאת השואבות, הוא עושה את התנאי כביכול עם הקדוש ברוך הוא, שאגב כתוב בגמרא שאסור לעשות את התנאי הזה. יש לפעמים אנשים אומרים, אם אלוקים אוהב אותי, שיעשה כך וכך. לא, הגמרא אומרת שאסור לעשות את זה, והיה שש אנשים בתנ"ך שעשו את זה. אומרת הגמרא, שלושה עלתה להם ושלושה לא עלתה להם, כלומר שלושה נכשלו בדבריהם. לכן אומרת הגמרא שלא לעשות את זה. באמת, רבקה אמנו עומדת בתנאי שאליעזר עבד אברהם עשה כביכול עם הקדוש ברוך הוא, באמת משקה גם את הגמלים, גם את אליעזר עבד אברהם, ואפילו כתוב שאחד המבחנים שאליעזר עבד אברהם עשה לה, ככה ראיתי במפרשים, שאחד המבחנים של אליעזר עבד אברהם עשה לה, זה לראות מה היא תעשה במה שנשאר אחרי שהיא תביא לאליעזר עבד אברהם לשתות. מה היא תעשה במה שנשאר? כי לכאורה לא מובן, מה אכפת לאליעזר, מה הקשר בין זה שהיא תשפוך את כל מה, בין זה לזה שהיא תשקה את הגמלים? היא השקטה אותך? זהו, זה כבר מראה שהיא בעלת חסד. למה אליעזר עבד אברהם אומר לקדוש ברוך הוא לא שהיא תשקה גם את הגמלים? אלא אומרים, אליעזר עבד אברהם רצה לבחון אותה עד כמה היא חכמה. אחרי שאני אסיים לשתות, מה היא תעשה עם המים שנשארו? האם היא תשפוך אותם? זה לא יפה. למה שהיא תשפוך? כי אולי יש לו חלילה וחס מחלות. אז אם היא תשפוך אותם, לא נעים. ואם היא תיקח אותם לבית של אבא שלה, אז היא טיפשה. כי אולי יש לבן אדם הזה מחלות. לכן היא עשתה את הדבר הכי חכם. פשוט מאוד הביאה את זה לגמלים. ואם יש לבן אדם הזה בעיות, אז או שלגמלים זה לא יזיק, או שהבן אדם הזה יגיד לה פשוט מאוד, לא, אל תשקיע את הגמלים. זה היה עוד מבחן שאליעזר עבד אברהם עשה לה, ורבקה אמנו עמדה בזה. באמת, הוא שם לה את הצמידים על ידיה, את הנזם באפה, ורבקה אמנו מגיעה לבית של ההורים שלה, ולבן, אח שלה רואה את זה, וואי, איזה כסף, יש פה הזדמנות לכסף, רץ מהר לאליעזר עבד אברהם. כתוב, וירוץ אל האיש החוצה אל העין, הוא רץ. אומר רש"י, שנתן עיניו, לבן הארמי נתן עיניו בממון, כלומר למה רץ ולאן רץ, אומר רש"י, אלא שנתן עיניו בממון. ולכאורה שואלים, מה הקשר שרש"י אומר נתן עיניו בממון? מה זה הלשון הזאת? היה צריך להגיד, והיה רוצה לאיש החוצה אל העין, שחמד את הממון, שרצה את הממון, שרצה אפילו לגנוב, רצה אפילו להרוג, לא יודע, מה הקשר שנתן עיניו בממון? אלא מתרצים, למה רש"י אמר דווקא שנתן עיניו בממון? מה מיוחד במילה הזאת עיניו? משום שהגמרא בברכות דף מ"ג עמוד א' אומרת שכל הפוסע פסיעה גסה נוטלים לו אחד מחמש מאות ממאור עיניו. כלומר אסור לפסוע פסיעה גסה, ומי שפוסע פסיעה גסה נוטלים לו אחד מחמש מאות ממאור עיניו. ולכן לא מובן איך לבן הארמי רץ. לכן אומר לך רש"י נתן עיניו, כלומר היה מוכן לתת את העיניים שלו. לא היה אכפת לו שהעיניים שלו יתעברו והכל בשביל הממון. למה אומר רש"י? לאן רץ? ומדוע רץ? שנתן עיניו בממון. היה מוכן לו בשביל הכסף, הכל היה שווה לו. לבן ובתואל יושבים לשיחה מה שנקרא עם אליעזר עבד אברהם, והוא מספר להם את כל הקורות איתו, ואומר להם שאברהם אבינו השביע אותו, לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני, ואז הוא אומר להם, יצאתי לדרך, ואבוא היום אל העין. ואז ואומר השם אלוקים משכנה מצליח דרכי אשר אנוכי הולך עליה. הוא מספר להם את התנאי שהוא עשה אל הקדוש ברוך הוא. ולכאורה שואלים למה נחוץ לאליעזר עבד אברהם לספר להם שבאבו היום אל העין. אומר רש"י מה זה באבו היום? היום יצאתי והיום באתי. ולכאורה שואלים, מה נחוץ לאליעזר עבד אברהם לספר להם שהיום יצאתי והיום באתי? מה אכפת לנו? למה הפרט הזה נחוץ? אלא מתרצים, אליעזר עבד אברהם אמר להם את זה כדי שלא יוקשה ללבן ובתואל. אם באמת אתה עבד של אברהם אבינו, שהוא מקיים את כל התורה, איך כתוב עוד כמה פסוקים, ומגדנות נתן לאחיה ולמה? אומר ראשי, מה זה ומגדנות? מכאן שנתן להם פירות של ארץ ישראל. ולכאורה, איך אתה אליעזר עבד אברהם מוציא פירות של ארץ ישראל? הרי כתוב הלכה מפורשת שאסור להוציא פירות מארץ ישראל, שלא יחסר חלילה וחס בארץ. אז איך אתה אליעזר עבד אברהם מוציא פירות מארץ ישראל? לכן הוא אמר להם, ואבוא היום אל העין, אני היום יצאתי והיום באתי. אליעזר עבד אברהם אבינו גר בחרן, סליחה, גר בבאר שבע. להגיע משם עד לחרן זה רחוק מאוד, זה באזור סוריה. הייתי צריך ללכת את כל הארץ. ולא חשבתי שיהיה לי קביצת הדרך, לכן לקחתי איתי בדרך פירות. זה בעיקרון היה בשבילי, לא בשבילכם. זה היה בשבילי. אבל מה אני אעשה שבאבוא היום אל העין? היום יצאתי והיום באתי. ולכן תראו אפילו שהפירות עדיין טריים. זו הוכחה. אני תכנתי לקחת את הפירות האלה לי. אבל, ולכן, לא התכוונתי חס ושלום להוציא את הפירות מארץ ישראל. אבל היום יצאתי והיום באתי, ולכן אני יכול להביא לכם מהפירות. באמת לבן ובתואל אומרים, אתה צודק, אליעזר עבד אברהם, מהשם יצא הדבר, לא נוכל לדבר אליך רע או טוב, הנה הנערה לפניך, כך ולך. לכאורה שואלים, שאלה ידועה ומפורסמת, איך לבן ובתואל פתאום נהיו צדיקים, מזכירים שם שמיים, מהשם יצא הדבר? איזה אמונה, מהשם יצא הדבר. מה קרה פתאום? האנשים הרשעים האלה פתאום מזכירים את שם השם? מה קרה? אז ראיתי פירוש על דרך הלצה, לבן ובתואל ראו שהשידוך נסגר להם, מה שנקרא, מתחת האף, בין הרגליים עבר להם. אמרו, רגע, אם כן, צריך לשלם דמי שדכנות. למה, מה קרה שאליעזר עבד אברהם הרוויח את דמי שדכנות? לא חבל על הכסף? לכן אמרו לו, תשמע, אליעזר עבד אברהם, אתה רואה פה שהכל פה לא טבעי. מהשם יצא הדבר. הקדוש ברוך הוא זה שעשה את השידוך הזה. לכן אנחנו לא חייבים לשלם לך דמי שדכנות. זה על דרך ההלצה. אבל אנחנו כיהודים מאמינים חייבים להיות תמיד בתחושה של מהשם יצא הדבר. כל מה שעובר עלינו, כל מה שאנחנו מרגישים, כל מה שקורה לנו, אנחנו תמיד צריכים לחיות בתחושה של מהשם יצא הדבר. הכל זה אך ורק מאיתו יתברך, להתחזק בזה. ויהי רצון שבעזרת השם נזכה בזכות זה, בזכות ההתחזקות באמונה, לגאולה שלמה במהרה וימינו אמן. שבת שלום ומבורך.